פסחים דף וב, ארבע שורות מלמעלה. בעו מיניה מרבה, בהמת ארנונה חייבת בבחורה או אין חייבת בבחורה? למעלה למדנו שלמרות שהתורה אמרה שרק חמץ של ישראל, אם הוא נמצא אצלו, הוא עובר על כך איסור שבל ייראה ובל יימצא, אבל חמץ של גוי שנמצא אצל ישראל אינו עובר עליו. בכל זאת, אם הישראל קיבל על כך אחריות, אז הוא עובר עליו. למה? כיוון שהוא קיבל עליו אחריות, זה נחשב כשלו. דרך אגב, הגמרא מביאה שאלה בנושא דומה. מה הדין כאשר יש לאדם בהמה שהיא בכור? ידוע, כתוב בתורה הקדושה, ולקחת את הלוויים לי, אני השם, תחת כל בכור בני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. כלומר, בהמת בני ישראל היא כל בכור שבה צריך להקדיש אותו להשם קדש לי כל בכור, צריך בכור גם באדם וגם בבהמה, זה קדוש. אבל דווקא כאשר הבהמה הזו כולה שייכת לישראל, אבל בהמה ששייכים בה בשותפות היהודי והגוי, הרי שהיא פטורה מן הבכורה, היא בהמת חולין. וכאן הגמרא שואלת, מלך גוי שהוא מטיל מס, הוא אומר, מתוך הבהמות שנולדו לך השנה, מתוך 100 בהמות הוא לוקח 20% מהם. 100 בהמות נולדו, הוא לוקח 20 בהמות. נמצא שבכל בהמה ובהמה 20% בתוכה שותף בה הגוי, זה נקרא בהמת ארנונה. שאלו את רבה, בהמת ארנונה, בהמות כאלו שמוטל מטעם המלך מס על הבהמות האלו, האם אותו בכור חייב בבכורה או אין חייב בבכורה? מה הכוונה היא? כמובן, אני לא נותן מכל בהמה חותך 20% ויתן זה למלך, אלא אני לוקח מתוך 100 בהמות, מביא לו 20 בהמות שלמים ו-80 משאיר בשבילי. אבל בעיקרון, מכל בהמה ובהמה, אני שותף בה עם המלך הגוי. אז מה הדין? אחרי שבאת לו 20 בהמות ונשארו לי 80? האם הבהמות הזכרים שם, הבכורים, אני חייב להפריש, זה קדוש או לא קדוש? אומרת הגמרא, כל אחד המציא מסלך ובזוזה, לקרמי ועיילן דחייב. כי קרמי ועיילן, אחד אלא מסלים מסלך ובזוזה. מהי? אומרת הגמרא, יש לפעמים שהמלך אומר, אתם חייבים לתת לי כאן 20%, אבל לא צריך לתת לי ממש את הבהמות. כמה השווי שלהם? תנו לי את שוויה, וזהו. באופן שכזה ודאי שברור לנו, אמרו השואלים, שהוא חייב בבכורה. למה? כי בעצם ימצא שהוא לא שותף בגוף הבהמה עצמה, רק זה מס שמוטל על הבהמות. אבל כאשר אי אפשר, חייבים לתת לו 20 בהמות ממש. אם אין לך 20 שלך רק בהמה אחת, כן, אז צריך לחתוך ממנה 20%, תן לו ואת השאר בשבילך. ואם יש לך הרבה בהמות, אז לא משנה, אתה מחליף אותם, אבל זה בעצם נחשב שהבהמות האלה עצמה ממש בכל בהמה ובהמה יש למלך שותפות. מה הדין? האם חיה בכורה או לא? אמר להם רבה, פטורה מן הבכורה. למה? כי זה לא נקרא בבהמת בני ישראל, זה בהמת בני ישראל והגוי. מקשה גמרא על רבה, והתניא חייבת, דבר של ארנונה חייב. אומרת הגמרא, התם דמסרי מסלך לשם, מדובר כאשר הוא יכול לתת כסף בתמורה והוא אינו חייב לתת שום בהמה. בזה אמרנו שאכן אותם בהמות חייבים בבחורה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, אמר רבה, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה, ואף על גב דמסרי מסלך לי. עיסת ארנונה חייבת בחלה, ואף על גב דלה מסרי מסלך לי. מה היא טעמה? בהמה אית להחלה, עיסה לית להחלה. יש אומרים שבכלל רבה אמר בצורה שונה את הדברים. רבה אמר, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה, ואף על פי שהוא יכול לתת לו כסף למלך ולא לתת לו שום בהמה בפועל ממש, מכל מקום, כל זמן שלא שילם לו כסף, הרי המלך תופס את הבהמות עצמם, ואם כן נמצא שהוא שותף בבהמות, אלא שישר לשלם לו כסף והוא מוכן כביכול מוכר לך את זה, אבל כל מה שלא שילם שותף בבהמות ממש. ולכן בהמת ארנונה, אפילו שאפשר לסלק אותו, את המלך בכסף, היא פטורה מן הבכורה. לעומת זה אומר רבה, עיסה, אם המלך קובע שכל מאפייה שלשה לחמים, אז מתוך הלחמים כך וכך צריכים להפריש למלך. עיסת ארנונה, מה הדין בדבר הזה? חייבת בחלה. חייבים לתת מכך חלה, ולא תגיד לרי כתוב הפסוק, ראשית עריסותיכם, חלה תרים אותו, דווקא עריסות שלכם, של הישראל, אבל זו שהיא עיסה שייכת ליהודי ולגוי, הרי פטורה מן החלה. ואם כן, מדוע, אם המלך שותף פה, בכל זאת חייבים להפריש חלה? ומחדש רבה, אפילו אם המלך לא מוכן שתיתן לו כסף תמורת אותם לחמים, אלא הוא מחייב אותך, מתוך 100 כיכרות, תביא לו 20 כיכרות בשבילו. למה אם כן חיה בהפרשת חלה? אומר רבה, בהמה אית לה קלה, עיסה לית לה קלה. בבהמה יש קול שהמלך לוקח מתוך הבהמות. ומילה אומרים, בהמה הזאת, כן, המלך נתן לו בתמורה וכו'. לעומת זה, עיסה זה לא דבר שהוא חשוב, אם כן מילה אין בדבר הזה קול, ולכן אם ראו אדם שהוא לש והוא לא מפריש מזה חלה, אז אם כן מילה אדם חושב שזה שלו, אין פה מלך, לא לקח מפה ארנונה, ואף כן אוכל אותה בלא הפרשת חלה. מקשה רשי קושיה. איך רבה יכול לומר שבהמת ארנונה, בכל אופן, הפרגד המסרי מסלק לה, היא פטורה מן הבכורה. והרי שברייתא למעלה שנינו, ארנונה חייבת. אומר רשי, לא כתוב ברייתא בהמת ארנונה. מה שכתוב ברייתא חייבת, כתוב ככה, ארנונה חייבת. אז אנחנו חשבנו שמדובר לגבי בהמה. לפי יקדי אמרי, לא, מה שכתוב ארנונה חייבת מדובר דווקא לגבי עיסה. תנו רבנן, נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו, אין זקוק לבער, הפקידו אצלו, זקוק לבער. אם גוי נכנס לחצר של היהודי והבצק שלו, החמץ של הגוי נמצא בידו, אין זקוק לבער. ישראל לא צריך להגיד לו תצא מכאן והבית עם החמץ שלך. לא רואה, למה כתוב לא ייראה לך? שלך אתה רואה, אבל חמץ של הגוי מותר שיהיה בביתך. הפקידו אצלו, אבל אם הגוי הזה נתן לך את החמץ ואמר תשמור לי עליו, כן מלח אחריותך עליו, בזה זקוק לבער, כמו שלמדנו למעלה מהפסוק שכתוב לא ימצא בבתיכם, שם הפסוק לא אמר לא ימצא לך, אמר לא ימצא בבתיכם, משמע בכל אופן, אפילו חמץ של גוי זה אסור. והסברנו למעלה בדף הקודם, שיש חילוק אם זה אחריותך עליו, ממילא זה נחשב כמו שלך, ולכן אתה חייב לבער. ייחד לו בית, אם כאשר הגוי נכנס, הוא אמר תשמור לה, אז אמר לו תשמור, לא שומר שום דבר. אתה רואה, יש לך פה את הבית, שים את זה במקום שאתה רוצה, שיהיה לך בפינה שלך, אני לא שומר. שים לך איפה שאתה רוצה, זה הכל. באופן שכזה, אין זקוק לבער, למה? כי הוא בעצם לא קיבל זה אחריות, שנאמר לא יימצא. שואלת הגמרא, מייקה אמר, הרי הוא מחפש מקור לפתור, כיוון שיחד לו בית, לא קיבל אחריות, אז הוא פטור, שנאמר לא יימצא, לא יימצא, אי אפשר ללמוד שם כלום, ולא יימצא כתוב, לא יימצא בבתיכם, לא כתוב שם לך, אז איך אתה נלמד מכאן את הפטור? אמר רב פאפה, ארי שקי, זה מה שאמר לו, שנאמר לא יימצא, זה חוזר על הקטע האמצעי, הקטע שלפני האחרון, וככה אומר התנה, בבבה האמצעי, אם אותו הגוי הפקידו אצלו, זקוק לבער מניין לנו, שנאמר לא יימצא, ושם לא כתוב לך. רב אשי אמר, לעולם, הסף הקייס מדובר על הקטע האחרון, ייחד לו בית, אז מה הדין שלו? אינו זקוק לבער, שנאמר לא יימצא, ואחי כאמר, ייחד לו בית, איזה בער, שנאמר לא יימצא בבתיכם, והי, לאו דידהו, דנוכרי, כי כמעייל, לביתה דנפשה, כמעייל. כאשר אותו גוי מכניס את זה, אם אלא כיוון שהוא אמר לו, ייחד לו בית, אז זה כבר לא שלי, כיוון שהוא לא, זה לא שלי, לכן אם הוא הביא לו את זה שם, אז אין באמת חי גוונה, הוא פטור. שפות מקשים. אומרים, אם מדובר כאן שייחד לו בית, בעצם לא קיבל עליו אחריות, אז כן, מדוע התנא כותב ייחד לו בית? התנא יאמר, לא קיבל עליו אחריות. לכן שפות מפרשים, שמה שכתוב ייחד לו בית, כוונה היא שממש נתן לו חדר, נתן לו פינה כלשהי, ואמר לו, זה, החדר הזה מיועד של החמץ שלך. ואפילו שקיבל עליו אחריות, אף על פי כן, זה נחשב שהוא פטור. מדוע? כתוב בתורה, לא ימצא בבתיכם, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, דווקא דבר שהוא מצוי בידך. אבל זה כיוון שיחת לו בית, זה כמו חמץ הבית של הגוי, לפי דעת רבשי, זה נקרא מצוי, זה נקרא שאינו מצוי בידך, זה בבית שלו כביכול, ולכן, אפילו שיקבל אחריות, אומרים התוספות, בחי גוונה פטור לפי דעת רבשי. הגמרא מבינה מכך, ממה שאמרנו, אם ייחד לו בית, הוא פטור. שמה הסיבה היא? בגלל שכיוון שייחד לו בית, אמלה זה כביכול נמצא בבית הגוי. לממרא דסחירות קניא, מה רואים מכאן? שכיוון שייחד לו בית, אמלה זה שייך בבית, זה למרות שבפועל הוא שלי. אבל כיוון שרשות השימוש נתתי אותה לגוי, למרות שבעצם הקניין של הבית, הבית באמת שייך לי, זה בסדר, זה מועיל. והכך שואלת הגמרא, לממרא דסחירות קניא? בגלל שנתתי לו את רשות השימוש בחדר הזה, זה כביכול קנוי לו, וזה עכשיו בית הגוי? והרי שנינו, יש הלכה שאסור ליהודי להזכיר בית בארץ ישראל לגוי. כן? לא תחונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. לגבי סוריה, התירו להזכיר להם שם בתים. בארץ ישראל אסור להזכיר להם בתים. חוץ לארץ קל וחומר שמותר להזכיר להם לגויים בתים. אומרת המשנה, אף במקום שאמרו שמותר להזכיר בתים לגויים, דהיינו בסוריה, בחוץ לארץ, לא לבית דירה אמרו, מפני שמכניסים לתוכו עבודה זרה, אז אל תיתן להם מקום שיוכלו ממש לגור שם, אלא מה תיתן להם רק? תזכיר להם את זה בשביל מחסן, שאז זה בסדר, לא מכניסים את העבודה זרה למחסן עד כאן. ותגמר ואיס, תלכלת אחדי שכירות קניה, כי כמעייל, לבית אהדי נפשיך כמעייל. אומרת הגמרא, ואם תאמר לי, שכאשר אני מזכיר בית לגוי, זה שייך לגוי, אם כן ממילא, אז מה הבעיה שהגוי מכניס שם עבודה זרה? והרי זה לא בית שלך. לא תביא תועבה אל ביתך, לא תביא את העבודה זרה אל ביתך, זה לא בית שלי, זה בית של הגוי. אלא מוכח, שכשאני מזכיר בית, זה עדיין נקרא בית שלי. ואם כן, איך מותר שהגוי, כשאני מייחד לו בית, ישים שם את חמצו. עונה הגמרא, שני אחד, יפקיע רחמנה בלשון לא ימסרי. מי שמסרוי בידך, יעשה זה שאינו מסרוי בידך. עונה הגמרא ואומרת, באמת, כאשר אדם מזכיר בית, זה עדיין נחשב ביתו של בעל הבית, ולכן אסור להזכיר בית דירה לגוי, מפני שמכניס עבודה זרה, ונחשב כאילו הכנס אותו לביתך, לא תביא תועבה אל ביתך. אבל כאן התורה הדגישה, לא יימצא דווקא חמץ שהוא מצוי בידך, אבל אם אתה הזכרת את זה לגוי, או ייחדת לו בית, נחשב כמו מוזכר לו, ממילא אז הוא כבר לא מצוי בידך, ולכן זה מותר, עד כאן. אמר רב יהודה אמר רב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, יש חשש שיבוא לאכול אותו חלילה. מצד שני לקחת אותו ולבער אותו גם אי אפשר, למה? כי זה מוקצה ביום טוב. אז מה עושה? כופה עליו את הכלי, כדי שלא יטעה. אמר רבה, אם מצא את החמץ של הקדש, כידוע חמץ של הקדש, אין בזה איסור בפסח, כי אמרנו למעלה, לא יראה לך של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים דן של גויים ושל גבוה של הקדש. ובכל זאת, אם אדם מצא חמץ של הקדש ביום טוב שם, אז אינו צריך לכפות עליו את הכלי. מה איתה? מה מבדל בדי למיני? כיוון שמשך כל השנה כולה אסור לאדם לאכול לחם של הקדש, אם כן מלא כבר כל השנה כולה האדם נזהר, ואין חשש שבטעות יבוא לאכול את זה, וחמץ של, חמץ שלו, יש חשש שדם יתעה ויוכל. אמר רב יהודה אמר רב, חמצו של הגוי עושה לו מחיצה בגובה 10 תפחים, משום הקר, כלומר, מה שדיברנו שאדם מספיק לכפות תקלי, זה אדם מצא חמץ ביום טוב, בערב כבר ישרוף אותו, אבל משך השעות האלה יכפה על זה תקלי. אבל בא גוי, הביא לך חמץ לשמירה, ואתה לא מקבע על זה אחריות, בסדר? אבל יש חשש, בטעות אדם יבוא לאכול את החמץ של הגוי. לכן מה יעשה? יעשה מחיצה בגובה 10 טפחים. זה לא ליום אחד, בלי אתה שורף, אתה משאיר את זה. היום ומחר ומחרתיים, תכפה על זה כלי, אתה יכול גם להרים את הכלי. לכן צריך ממש לעשות מחיצה בגובה 10 טפחים. מכאן נלמד שזה לא טוב, אלה שעושים, לוקחים חמץ, שמים אותו בתוך המקרר. זה איפה מחיצה בגובה 10 טפחים? זה לא נכון על פי ההלכה, לא כדאי ולא רצוי. אבל אם החמץ של הקדש, אין חמץ שהקדשו, אינו צריך לעשות מחיצה גובה 10 טפחים. מה יטעמה? מבדל בלי דילה אין שמיניה. אנשים מתרחקים מחמץ שהקדש כל ימות השנה, ולכן אין צריך לעשות מחיצה 10 בפניו. ואמר רב יהודה, אמר רב, המפרש אדם שהוא נוסע באונייה, או שהוא יוצא בשיירה, נוסעים ממדינה למדינה, הולכים בקבוצה ביחד. אם הוא יוצא קודם 30 יום, אין זקוק לבער את החמץ שיש לו הבית. אבל אם זה תוך 30 יום, זקוק לבער. אביי אמר, יש בדבר הזה חילוק. מה שאמרנו שאם הוא יוצא תוך 30 יום מביתו, זקוק לבער, לא אמרנו את זה דווקא, אלא דווקא כאשר דעתו לחזור לשם בתוך ימי הפסח. אבל אם אין דעתו לחזור לשם בתוך ימי הפסח, אין זקוק לבער. שואל רבה, דברים לא מובנים, אמר לרבה, ואי דעתו לחזור שם בתוך ימי הפסח, ודאי אפילו מראש השנה הנמי, כיוון שכאשר הוא יגיע, יש, אם יוצא שם פתאום חמץ, ודאי שהדבר הזה הוא אסור. אלא אמר רבה, הדה אמרת קודם 30 יום אין זכו לבער, לאמרן אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור אפילו מראש שנה זקוק לבער. אבל אומר לא ככה, מה שאמרנו שאם הוא יוצא קודם 30 יום, אינו צריך לבער, זה דווקא אשר אין דעתו לחזור, לשמה בתוך הפסח. אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח, אפילו אם הוא יוצא עוד שנה קודם לכן, אז בוודאי שהדבר הזה הוא חייב ללכת ולער. אומר רש"י, אפילו מראש שנה נמי, שכאשר הוא חוזר בימי הפסח, הוא עובר עליו, עובר על זה, בא לרבה למצא שהוא עובר, פתאום הוא מוצא חמץ, הוא עובר על כך. ואת תגיד טוב, באותה שעה הוא יבטל אותו. באותה שעה, כמו שיראה לכמן, כיוון שהגיע כבר זמן איסורו, האדם לא יכול לבטל את החמץ. ולכן מלא יש בכך איסור. אומרת הגמרא, ואז דה רבה לטעמה, דאמר רבה, העושה ביתו צר קודם 30 יום, אין זקוק לבער. תוך 30 יום, זקוק לבער. וקודם 30 נמי לאמרן, אלא שאין דעתו לפנותו. ודעתו לפנותו, אפילו קודם 30 יום נמי, זקוק לבער. אומרת הגמרא, רבה בדברים שהוא הסביר את דברי רב יהודה, הוא הולך כשיטתו במקום אחר. אומר אדם, שהוא יש לו איזה מחסן, ועכשיו הוא מתכוון למלא את כל המחסן הזה בתבועה. אז מה הדין בדבר הזה? אם הוא שם את המחסן, ממלא את המחסן שלו בתבועה 30 קודם הפסח, הוא לא רוצה עכשיו לשבת ולבדוק, להוציא את כל החמץ שיש פה. אם הוא 30 יום קודם לכן, לא נורא. אבל אם בתוך ה-30 סמוכים לפסח הוא עושה את זה, ממילא הוא חייב לבדוק את החמץ לפני שהוא מתחיל לשים שם ערימות של תבועה בתוך המחסן. ממשיך רבה ואומר, וכל זה שאמרנו שאם הוא עשה את זה לפני 30 יום, הוא לא צריך לבער את החמץ, זה דווקא בתנאי שאין דעתו לפנותו בתוך ימי הפסח. אבל אם דעתו לפנותו בתוך ימי הפסח, בזה אפילו מראש השנה, לא כאן הראש שנה תשרה, כאן מתחילת השנה של, שלפניה, דהיינו בחודש אייר, כן? בסוף ניסן, למד ניסן, הוא כבר רוצה להתחיל לשים פה, אבל הוא יודע שבאמצע חג הפסח שנה הבאה הוא יפנה אותו, כי לפני שתחיל לשים פה למלא את המחסן בתבועה, עליך קודם כל לבדוק את החמץ, כי אחרת תפנה את התבועה בתוך הפסח, פתאום תראה שם החמץ, מה תוכל לעשות? לא יהיה לך מה לעשות? שואלת הגמרא, הנה 30 יום, מה עבידתי הוא? מה הרעיון ב-30 יום, 30 יום? מה העניין בזה? את הגמרא, כדתניא, שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. רבן שמעון גמליאל אומר, שתי שבתות, מה הפירוש? אומרת הגמרא, 30 יום קודם הפסח, חלה על האדם חובת ההכנה לקראת חג הפסח. ממילא, אם אתה קודם 30 יום מהפסח שמת את החמץ, שמת את התבואה, או נסעת, אם כן מילא זה כמו חמץ שנפלה עליו מפולת, שאז אני פטור מהבדיקה, כי עדיין עוד לא חלה עליי באותה שעה חובת ביעור חמץ. אז אחר כך מגיע חג הפסח, טוב, זה חמץ נפלה עליו מפולת, יש פה כבר ערימות, אי אפשר לפנות אותם, אתה פטור. אבל בתוך 30 יום הסמוכים לפסח, חלה עליך כבר באותה שעה חובת ביעור חמץ. אם כן, מה אתה ממלא פה את המחסן שלך תבואה? אל תמלא אותו תבואה עד שתבדוק. אל תצא מהבית עד שתבדוק. שואלת הגמרא, מה היא טעמה את תנא קמא? עכשיו נחלקו פה תנא קמא ורשב"ג. תנא קמא אומר 30 קודם הפסח, צריך לשאול ולדרוש חוטא פסח. רשב"ג אומר שבועיים בלבד. מה הטעמה את תנא קמא? שהרי משה עומד בפסח הראשון ומזהיר על הפסח השני. בשנה השנייה לצאת בני ישראל עם מצרים, אמר להם משה רבנו, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ונאמר שמה, ויהי אנשים אשר יתו מנפשדם, ובאו למשה רבנו ואמרו לו, אנחנו יכולים לעשות פסח, מה נעשה? אמר להם, עידו ישמע, מיד מה הוא עשה להם? חכו, שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, מי שיתמה בדרך רחוקה וכו' וכו', מה יעשה? עשה פסח שני. רגע, עכשיו אתה בעצם מלמד את הלכות פסח ראשון. מדוע אתה אומר להם כבר הלכות של פסח שני? תגיד להם, טוב, אמר הקדוש ברוך הוא ימצא לכם תקנה, סמוך לחג השני, תאמר להם את ההלכות. אלא רואים מכאן, שכיוון שעכשיו חג ראשון, כבר 30 קודם החג פסח השני, ביהודה את באייר זה ערב פסח שני, תדבר עושים אותו, אז מה הדין? כבר צריך להתחיל להתכונן. כן, הוא הדין אנחנו. 30 יום קודם פסח שלנו בניסן, 30 קודם לכן מפורים כבר צריך להתחיל להתארגן לפסח. רשב"ג אמר לך, רשב"ג אומר לא, משם אין ראיה. איידה דאיירה במילה דפסחה, מסיך להו לכל מילה דפסחה. שם יכול באמת שמשה רבן לא אמר להם את כל ההלכות האלה 30 יום קודם הפסח, אלא שם כתוב שבאו שאלו אותו. אז הפסוק, כיוון שהתחיל לומר את העניין הזה, אז הוא איכות הפסח, אז הוא סיים את כל איכות הפסח כולם, גם איכות פסח שני. הוא לא עולם מתכן באמת, שאמר להם את זה רק שבועיים קודם פסח שני. מה הייתה עמד רשב"ג? למה רשב"ג סובר שבועיים? הרי אתה אומר שאין ראיה מחודש, אז אולי שבוע בלבד מספיק. אומרת הגמרא שהרי משה עומד בראש החודש, שם בשנה השנית הוא עמד בראש חודש, ומזהיר אותם על חג הפסח, שנאמר, החודש הזה, סליחה, זה כרגע מדבר עדיין ביציאתם ממצרים, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, וכתיב, דברו כעדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלבת אבות וגומר. ממאי דברי שרחקאי, דינמה בארבעה, בארחה או בחמישה, בארחקאי, ואת הגמרא, כאשר עם ישראל היו במצרים, כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ומה כתוב אחר כך? אומר לו כשבחרו דברו כעדת ישראל למור בעשור לחודש כולם סדר ותבוא תחיל להגיד למחות הפסח. רואים מכאן שכבר מראש חודש הוא מתחיל לומר להם ללחות הפסח, כמה זה היה? שבועיים קודם הפסח. מכאן אומר רשב"ג שתי שבתות צריכים לשאוב ולדרוש לחות הפסח. הגמרא דוחה, מי אמר לך שזה נאמר בראש חודש? אולי זה נאמר בדלת בהל החודש. לכן הגמרא דוחה את הראיה הזו ומביאה ראיה חדשה. לפני שנמשיך, התוספות מקשים. איך ייתכן לומר כך? הרי כתוב, החודש הזה ורבותינו דרשו כזה ראה וקדש, שזה היה בראש חודש. אלא, אומרים תוספות, כן, הקדוש ברוך הוא ודאי שאמר לו, החודש הזה לכם, למתו הלכות קידוש הלבנה, קידוש ראש חודש, ודאי שהוא אמר לו את זה ביום ראש חודש. שואלת הגמרא, מי אמר לך שמשה רבנו לימד את ישראל באותו היום? אולי הוא אמר להם את זה בדלת או בהל החודש. אז הגמרא מביאה ראיה נוספת, ראיה מקורבן פסח שנאמר להם בשנה השנייה. אלא אמר רבה בר שימי משמי דרבינה מאחה. כתוב במדבר פרק ת' וידבר אשר משה בר סיני בשנה השנית בחודש הראשון. הוא כתיב ויעשו בני ישראל את הפסח, את הפסח במועדו. אומר להם כשברכו, מצווה אותם שיעשו את קורבן, על קורבן פסח. שאת הגמרא החנמי, מי דברי שלך? מי אמר לך שזה נאמר בראש חודש? אמר נחמן ביצחק, עתיה מדבר ממדבר. כתיב אחר במדבר סיני, וכתיב התם וידבר השם משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש שנימה להלן בראש חודש, אף כאן בראש חודש. אומרת הגמרא, יש גזירה שווה. כאן כתוב שהדברים האלה נאמרו למשה רבנו במדבר סיני. ובתחילת חומש במדבר, גם כן כתוב שם שכשבחור ציווה את משה רבנו שיספור את כל עם ישראל, וכתוב שם וידבר השם משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש שני. דהיינו זה היה יום ראש חודש באחד לחודש. אז אם כן, כמו שם זה היה ראש חודש, גם פה שכשבחור ציווה אותו על בחודש הראשון על עניין של פסח, זה היה ביום ראש חודש. סיימנו את הסוגיה. עכשיו הגמרא, כיוון שהזכרנו את שתי הפסוקים האלה, את מה שכשבחור ציווה אותו באחד לחודש השני, לספור את עם ישראל, וזה מופיע פרק א' בחומש במדבר, והזכרנו את מה שמופיע בפרק ת', שכשבחרו מצווה את משה רבנו, שיעשו את קורבן פסח, וזה בעצם בחודש ניסן מדבר. הגמרא רוצה לשאול על כך שאלה. ונכתוב ברשא דחודש ראשון, ועדיין נכתוב דחודש שני. איך זה יכול להיות? בחומש במדבר פרק א', מדובר שמה על מה שקרה בחודש יר, חודש השני, שבחור ציווה אותו לספות עם ישראל. ואילו בפרק ט' יותר מאוחר, מוזכר שמה שבחור ציווה אותו בחודש ניסן לעשות קורבן פסח. למה הדברים לא מסודרים לפי סדר הזמנים? אמר רב מנשיה בר תחליפה משמד רב, זאת אומרת אין מוקדם מאוחר בתורה. כאן תלמד שהתורה לא כתובה על פי סדר הזמנים, אלא על פי סדר הנושאים, על פי סדר העניינים, ולכן אין מוקדם מאוחר בתורה. יכול להיות שתמצא נושא שהוא היה יותר מאוחר והתורה תכתוב אותו לפני זה, ולהפך. לכן אנחנו תמיד לומדים מהסמיכות של קטע לקטע. למה? מפני שהתורה כותבת נושא שקשור לנושא, ככה בנויה כל התורה כולה. אמר הפפא, למה לא אמרנו שהם מוקדם מאוחר בתורה, אלא דווקא בתרי ענייני, בשתי פרשיות, שני קטעים, אבל בחד עניינה באותו הקטע, מי דה מוקדם מוקדם, ומי דה מאוחר מאוחר. דהי לתם האחי, שאם לא תאמר ככה, הרי יש לנו תורה נדרשת ב-13 מידות, ואם כן, כלל ופרט. אין בכלל, אלא משהו הפרט. למשל, כתוב בתורה, לא תלבש שעטנז, אל תלבש בגד שמעורב. ממשיך הפסוק ואומר, צמר ופשתים יחדיו. אם הפסוק אומר, לא תלבש שעטנז בלבד, הייתי אומר, כל דבר שהוא מעורב, גם יש לך צמר גפן והקרילן, גם זה יהיה אסור. והתורה סיימה, צמר ופשתים יחדיו, לומר לך, אין בכלל, אלא רק מה שפרט, מה שפרט לך, צמר ופשתים, יתר המינים, מותר שהוא מעורבים. ואם נאמר שגם באותו קטע, זה יכול להיות שזה בעצם הפוך, אין מוקדם מאוחר, דילמה, פרט וכלל הוא. אולי זה להפך, צריך לכתוב, צמר ופשתים, יחדיו לא תלבש שעטנז. שבהתחלה יש את הפרט, ואחרי זה הכלל. ובמצב כזה, הכלמה ההלכה אומרת, שאדרבה, הכלל שנאמר בסוף, בא להוסיף על הכל. למשל, כתוב בתורה, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו. משמעת אלה, אני צריך להחזיר אותם. תעבדות כאלה בלבד. פסוק מסיים, וכן תעשה לכל עבדת אחיך. אז מה הדין בזה? שבא הכלל להוסיף על הפרט, לרבות הכל. אז גם פה לך הוראה, אני אומר, צמר פשתים יחדיו, לא תלבש שעטנז, בא לרבות שכל המינים עשו את מעורבים יחד. אלא ודאי, שאני אומר, באותו עניין, מה שראשון ראשון, מה שאחרון אחרון. אומרת הגמרא, אלא מה שהפרט דין, מה הפרט וכלל הוא, ותו, עוד קשה נוספת, קשה הפוכה גם כן. יש לנו כלל, אם יש פרט ואחרי זה כלל, נעשה הכלל מוסף, מוסיף על הפרט. גם שמה תשאל, אולי דין מה כלל ופרט הוא, אלא ודאי באותו הקטע לא אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה. שואלת הגמרא, היא הכי, אפילו בתרי ענייני נמי, כך גם שתי עניינים, גם כן תגיד לך, הורה, הרי אפשר להפוך את הדברים, מה פירוש? הניחא למאן דאמר כלל ופרט אמרו חכין זה מזה, אין דנין אותו בכלל ופרט שפיר. אלא למאן דאמר דנין, מה יקל למאמר? ואת הגמרא לפעמים עושים כלל ופרט, לא רק כאשר הם נמצאים באותו פסוק. אפילו לפעמים כלל כתוב בפרשה אחת, ופרט נאמר בפרשה אחרת, אנחנו דנים כלל ופרט. לכאורה נגיד אולי אין מוקדם מאוחר בתורה, ונהפוך אותם, נגיד זה פרט וכלל. אז באמת יש מי שאומר, שאם הם מרוחקים זה מזה, אז לא דנים אותם בכלל ופרט. לפי דרכו אין קושיה. כי באמת, למה לא דנים? כי ייתכן שזה מוקדם וזה מוח. אבל לפי מי שאומר, אפילו אם רוחקים זה מזה, דנים בכלל ופרט, מי אמר לך שזה כלל, והפרט שנאמר אחר כך זה כלל ופרט, אולי אין מוקדם מוחה בתורה ותהפוך אותם? עונה הגמרא, באמת אתה צודק. אפילו מן דאמר דנים, אני מלא בחד עניינה. אבל בתרי ענייני, אין דנים. אפילו אם הם רוחקים, אבל אם זה ממש בשתי עניינים, בשתי פרשיות, לא דנים אותם בכלל ופרט. אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק, אדם שבודק חמץ, למרות שהוא בדק, אין שום חמץ בבית, אפיכם, מיד אחר הבדיקה צריך שיבטל. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מה הסיבה שצריך לבטל, להגיד ביטול חמץ, למה? אם נאמר משום פירורים, אולי יש פירורים בבית שאני חיפשתי, מצאתי ערימות של חמץ, אבל פירורים לא הרגשתי, לא ראיתי אותם. אבל הרי הם לא חשובים, ומלא הם בטלים מעליהם, גם בלי שאני אבטל אותם. וכי תמה, לא נכון, הם לא בטלים מעליהם, למה? כיוון דימנטר להו אגב בתה, חשיבה. כיוון שכאשר אדם סוגר את הבית בלילה כשהוא עולה לישון, אז אם כן ממילא, זה נחשב שאתה מחשיב אותם, עובדה שאתה שומר אותם. למרות שלא התכוונתי לשמור אותם, התכוונתי לשמור את עצמי, התכוונתי לשמור את נכסיי. לא משנה, זה נקרא שזה משמר. ולכן צריך לבטל אותם. אתה אומר, הרי זה לא נכון. אם אדם משמר, דרך אגב, זה לא נחשב כלום, מה ראיה? והתניא סופי תאנים, תאנים בסוף העונה הם לא בשלים כל כך, בדרך כלל אנשים מפקירים אותם. והאדם הזה הוא משמר את שדהו, אבל למה לא בגללם? מפני ענבים, יש ביקורי ענבים עכשיו, או סופי ענבים. והאדם הזה משמר את שדהו, סוגר את השדה, למה? מפני השיחים של המקשאות והמדלעות, בזמן שבעל בית מקפיד באמת גם על התאנים, גם על סופי ענבים, אסורים שום גזע, אסור לקחת, וגם כן חייבים במעשר, אבל בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, וכל מה שהוא סוגר זה בגלל אלה הפירות החדשים השניים, מותרים שום גזל, ופטורים מהמעשר, למה כל דבר של הפקר, פטורים מהמעשר, כי גם פה אצלנו, אני נועל את הבית לשמירה שהיא שמירת נכסי, זה לא נקרא בכלל שאני מחשיב אותם. אם כן, לכאורה הפורים האלה בתאים לגמרי, אמר רבה, גזירה שמי ימצא גלוסך יפה ודעתי עילה, ואומר רבה, חשש כולו שמי האדם ימצא בתוך הפסח איזה גלוסקה יפה שהוא לא ראה אותה, והוא לא, ואותה שעה הוא יחוס עליה, יאו איזה עוגה יפה, חבל עליה, כמעט שהוא חס עליה רגע אחד, ולא ביער אותה תכף ומיד, מלא ימצא עובר על זה, בבל ירא ובל ימצא, שואלת הגמרא, טוב, למה יבטל מעכשיו בבדיקה? כשימצא אותה, יבטל אותה, עונה הגמרא, אולי ימצא אותה אחרי זמן איסורו, ובאותה זמן אין בידו לבטל אותה, ולא ברשותיכם, בכלל לא שייך לך שתגיד אתה מבטל אותה. למה? דאמר רבי אלעזר, שני דברים באמת לא ברשותו של אדם, ועשנה כתוב כאילו ברשותו, ואלו הן בור רשות הרבים. אדם חופר בור, וכי זה שלך, זה לא שלך, הקרקע לא שלך. הפיכן, אתה חייב שלם לזה, כאילו זה שלך. וחמץ זה פס משש שעות למעלה, כיוון שזה בעצם אסור לך בנה, זה כבר לא שלך, מה זה נקרא שלי? שמה שאני רוצה אני עושה בו, וזה לא שלך. אתה לא יכול להיות מזה. אף פיכן, עובר על כך האדם. שואת הגמרא ונבטלה בארבע ונבטלה בחמש. עונה גמרא, כיוון דלאו הזמן איסורה ולאו הזמן ביעורה, הוא דין הפשע למתלו. שואת הגמרא, למה צריך לבטל מיד בלילה? למה תבטל בבוקר? אומרת הגמרא, לפני זמן איסורה. עונה גמרא, כיוון שזה לא זמן בדיקה ולא זמן ביעור, מלא, אז זה, זה, זה בין לבין, האדם ישכח ולא יבוא ויבטל את זה. האדם ישכח בכלל לבטל. לכן, יד אחרי הבדיקה, צמוד הבדיקה, הבדיקה תזכיח לבטל. בואו, אני אעלם מן ואמין.